ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
במקום אשר הוא בתוכו, דיברנו על הבעייתיות שיש לנו החומר מול החומר מול השלמות שאנחנו צריכים להרכיב. אנחנו צריכים להרכיב את השלמות על גבי החומר, ויש לנו כאן ניגוד לכאורה בלתי אפשרי. מקודם הוא דיבר על האדם, ועכשיו הוא עובר על המקום. המקום אשר הוא בתוכו, גם הוא חומרי וחשוב, וכל הנמצאים שבו חומריים, והעסק של אדם בו ובעולמו, אי אפשר שיהיה לעסק חומרי וגופני. כלומר, לא אפשרו לנו אפילו את הבחירה החופשית לבחור ברוח מול החומר, כיוון שכולם חומריים וגופניים, הוא תכונתו של אדם עצמו, והרכבת חלקיו, מכריחים לו העסק הזה, כי אי אפשר לו מבלי אכילה ושתייה, ושאר כל העניינים הטבעיים, ואי אפשר לו מבלי און וקניין, וחוץ מזה, ושיוכל להשיג צרכיו אלה, הכוונה היא כמה השקעה האדם צריך על הזמן של השגת הפרנסה, ונמצא שבין מצד גופו של האדם, בין מצד עולמו, בין מצד עסקיו, הוא טבוע בחומר, הוא משוקע בחושקו, ועמל גדול והשתדלות חזקה יצטרך לו להתעלות אל מצב זך מזה, והוא מוכרח בטבעו בעניינים החומריים האלה. אפשר להגיד שכאן הרמח"ל ממצא את החידה שעליה דיברנו, איך אנחנו מתייחסים לעולם הזה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? למה הוא מכריח אותנו כל כך להיות טבועים בחומר?
רב,
כן.
אין לו שום חובה רוחנית. רגע, אנשים מחפשים את עולם מהות. אפשר להגיד שזה חובה רוחנית. אז כמו ש... לא היה חצי-חצי. כמו שאנחנו שקועים בחומר שאי אפשר בלי אחרי השתייה. גם לאדם בדרך כלל אי אפשר בלי כיוון בחיים. אפשר להגיד שזה...
לא ניקח. נגיד שזה 50/50 לשיטתך. אני לא חושב שזה כך. נגיד שכך. אז זה לא הפסד 50% מהחיים לריק.
זה שיקול, כמו שאת אומרת, שיקול מן ה...
אבל לא נותנים לי שיקול. אני רוצה לבחור בטוב. אז תן לי בחירה חופשית, שאני רוצה שבתי בבית השם כל ימי חיי, לא רוצה פרנסה, לא רוצה גדל משפחה וילדים. תגידו, יש מסלול שבין הזה, יש מסלול של אנשים רגילים. למה לא נותנים לי כזו אפשרות? כן.
זה למשל על עץ, שבלי שורשים, אין לו, אתה לא יכול לצאת,
לא ניחמת אותי.
אבל זה בגלל חטא אדם הראשון.
מה?
למה יש ככה בחומריות? בגלל חטא אדם הראשון.
לכן שאלתי, חטא סיבך את העולם, הבנו. אבל הוא לא יכול לסבך את התיקון, למנוע את התיקון. כי אני חושב שדווקא אחרי חטא אדם הראשון, היו צריכים להגיד לאדם, כשלת, עכשיו אתה יותר לא נוגע בחומר, עכשיו אתה רק בבית המדרש כל היום. זו התקווה היחידה שהעולם יתוקח. אני שואל אתכם שאלה, למי יש יותר תקווה? תסתכלו בעיניים שלכם, מי יותר יביא את העולם לתיקון? יושב בית המדרש, או אנשים ששקועים בחומר. האדם אומר, תשמע, אנשים האלה יותר קרובים לאמת, יותר עסוקים בשלמות, אנשים האלו טבועים. אז בעצם מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, זה לא מצליחים ביניכם מה שאני אומר.
שניהם לא יביאו. מי יושב כל היום ולומד, איך יכול להביא תיקון? הוא רק כל היום ברור, איך יכול להתחיל את החומר ולהעלות אותו? הוא רק כל היום נמצא רק למעלה.
אני חושב שאתה לא צודק, מסיבה פשוטה, כי הוא יושב את המדרש, הוא לא יכול להיות למעלה. יש לו משפחה, יש לו פרנסה, יש לו עסקים, יש לו אלף ואחד דברים. הדבר ראשון, אתה לא אומר תמונה נכונה גם מבחינת יושב את המדרש. דבר שני, יושב את המדרש הוא לא לבד בעולם, הוא ממלא תפקיד מסוים במכלול. רוב העולם עדיין, אם ירצה או לא ירצה, נשאר על כורחו בחוץ. ככה ש... אבל אני אומר, במבט השטחי שלנו, האדם יותר קרוב הוא מי שיותר קרוב אל הרוח. אדם יותר רחוק הוא אדם שטבוע בחומר. אז אנחנו מעלים את הבעיה, אז אם כן, למה הקדוש ברוך הוא לא אפשר לנו לצאת מזה? הוא לא אפשר לאף אחד. כל השאלה זה רק מינונים. כמה אתה שקוע בחומר, כמה אתה מצמצם את זה. אף אחד לא פטור מהחידה הזאת. אתה לא יכול להגיד, תשמע, זה חידה לאנשי השדות, לאנשים בית המדרש. איש בית המדרש הכי הכי נעלה, מפסיד כמעט שליש מהחיים על שינה לבד. עוד לפני כל הטרדות האחרות. אז הוא לא נפטר מהחידה. גם הוא צריך להתמודד עם השאלה.
שאלה לעונש הגלות,
שעם
ישראל
לא
הוכיחו את עצמם בארץ ישראל,
אז שורד את הגלות. נכון, נכון. זו שאלה, מוודאי מעין אותה שאלה, אבל אני לא יודע אם היא שייכת לאותה תשובה. כי היא, התשובה פה, כי באמת הרע שאנחנו גברנו מקבל שליטה עלינו, וזה שהוא שולט עלינו הוא מזכך אותנו, הוא מתקן אותנו. היסטוריה הגלות זה באמת סדר שהרע מחלה את עצמו, אבל אנחנו שאוכלים שותים וישנים זה לא שייך למערכת האנישה והצער, זה לא שייך למערכת הרע, שייך למערכת החלוקה של החומר. אז החומר הזה הוא מתיש והוא לא...
אבל החומר זה לא פירוש הרע?
לא חייב להיות, הוא בעל זיקה לרע. שם הסכנה נמצאת כי שם הרע נאחז, אבל החומר ילווה אותנו לנצח. הוא לא בהגדרה שלו, הוא לא רע.
החומר בעיה שאנחנו מסתכלים עליו כיום, איך שהוא נראה כיום.
כי היום הוא נמצא הרבה יותר עלול לרע. אבל גוף הוא דבר נצחי, חיצוניות לנשמה. טוב, אז אני חושב, אם השאלה הצליחה לקומם אותנו, אז אנחנו, סימן שאנחנו במצב טוב שצריכים להתקרב לתשובה. אם השאלה לא מטרידה אותנו, זה מטריד מאוד. אדם שיכול כאן לחיות בעולם והשאלה הזאת לא הטרידה אותו אף פעם, זה מצב שלו, אני חושב, שהוא לא מספיק חשב. אני מתרגם את זה לשאלה. הוא מתאר, התיאור המצב הוא תיאור לכאורה של דרך ללא מוצא. מה?
זה עיקרון של חברה שיש חלקם שהם יותר בשביל חברה ישראלית, שאת רואה במה שיש אנשים שהולכים נגיד שהיא צצחה או שהוא יותר בית המדרע, אז הוא אומר שהוא יותר עובד, כאילו זה חברה שלא, אני לא יודע אם כולם צריכים להיות באותו מקום.
לא אמרנו את זה, יש פה שאלה, אני לא, עוד לפני החלוקת התפקידים, קודם כל דיברנו על משהו מהותי באדם, יש לנו מערכת שהיא נראית תמועה. כל אדם, תעצור אדם ברחוב, תגיד לו, הקדוש ברוך הוא רוצה שתלמד תורה, הוא לא רוצה שאני אלמד תורה. אני אומר את זה בדרך ככה קצת בוטה. הוא לא נותן לי אפשרות. אני כל כך רוצה, וכל הזמן, אין לי זמן, רגע אחד לעצמי. או פרנסה, או אחריות על המשפחה, או. ואני לא מסוגל אפילו כשאני רוצה לבחור בטוב.
כל יש עולם, יש בכלל לפתוח המשיכה.
אם אני לא יכול להבין, תגיד, גזירת הכתוב ויום אחד נבין. לא היינו נבלים אם ככה הרמח"ל היה אומר לנו, אבל הוא מנסה להוביל אותנו הכי קרוב להבנה.
השאלה מתבססת על המושגים שלנו.
דהיינו.
תנו ללמוד תורה זה להגיד אבו יומם ולילה, כמו שכתוב בפשט הכתוב, 24 שעות, אז יש לנו הפרעות, אנחנו, והקדוש ברוך הוא התאים את התורה, את לבריאה שהוא ברא. אז אפשר להם, בסך הכל אנחנו צריכים גם להתאים את המושגים שלנו למושגים של הבריאה.
אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה בין כה וכה, אנחנו רוצים אבל ליישב את הלב. אדם יודע שהוא בא לעולם בשביל לקנות שלמות אלוקית, והוא חי במערכת הפוכה, זה מתסכל אותו, מה הולך פה?
אז ההסתכלות שזה מערכת הפוכה היא הטעות.
את זה אני מנסה להבין, למה זה לא טעות, למה היא לא מערכת הפוכה. בעיניך אתה רואה שהאדם עסוק רוב ימיו כאחד מהישמעאלים בשוק. זה לא מתסכל שאדם מהעם הנבחר עוסק בדיוק כמו מה שהערבי עושה, אני עושה?
הישמעאלי עושה את זה בשביל עצמו, לטובת עצמו.
אז לא עדיף שאני אלמד תורה לשמה, לא עדיף שאני אלמד תורה לשמה מאשר שאני אשב בשוק וינקש הסדים בשדה. לא יותר טוב. בוא נעסוק בנשמה אמיתי, למה לעסוק בנשמה?
שאלה היא מה זה חיים.
שאלה היא למה אנחנו בני אדם ולא מלאכים.
תקרא לזה כך, אני לא בטוח שאתה מגדיר, אולי מה אתה אומר?
בעצם, כל מה שהיינו זה כל היום, זה רק ללמוד תורה ולעסוק ברוח, כאילו קדוש ברוך הוא יכול לשפוך לנו מלא תורה לתוכנו, והיינו בשלמות, אבל כנראה שזה לא שלמות, כי הרי אמרנו שזה בלתי אפשרי.
אני לא מבין אותך. אין לך התמודדות בתוך בית המדרש? תגיד עכשיו, אתה ברוך השם עוד בחור, אתה ממש כמו אוכלי מן, יש לך שלוש תעודות בישיבה, אומרים לך, אתה יכול עכשיו לנצל את החיים עד הפרק הבא. אין לך התמודדויות, אין לך יצרה שאומר לך לבזבז זמן לריק ולסתם לישון ולחלות את הזמן ולנצל את הזמן עם תוכניות ועם עשייה מבורכת וגם בית המדרש יש מספיק יצרה, מה פה אנחנו גן עדן הגענו? אז לא נראה לך בזבוז חיים להפסיד מהיממה את רוב החיים שלנו לבזבז לדברים שנראים של מה בכך? ולהכריח אותנו, זה הדבר הכי תמוע, אל תכריח, תגיד, בחירה, עוד בחירה, עכשיו. עוד. תן לי.
למה זה רע אם יש לך לעשות את זה כטוב?
מה זה כטוב? זה סטטי, זה לא טוב ולא רע. הלכת לישון, זה טוב, זה לא רע ולא טוב. ישנים כעייפים, והגוף צריך לצבור כוחות.
אבל אם
בצורה זו דעתית
הבן אדם
יראה
את הצד, כאילו, שזה לשם הטוב.
אני לא יודע, אבל את זה אתה צריך לנסות להסביר לי. למה? מה הקשר? מה הקשר בין מילוי הבטריה לבין הטוב? למה הטוב לא יכול להגיע בלעדי זה? מה הכנסות ש... כן.
אחד מהתהליכים שמאוד גרמו לי, הוא לא אוכל תורה, זה נגיד, הייתי רואה את עצמי איך נגיד אפילו סתם עושה, נגיד, עוזר למישהו. או נגיד אני עושה מלאכה כלשהי, אני רואה שהתורה היא... היא הפכה אותי לבן אדם אחר. אפילו במלאכה, משהו שהוא לא באמת למדתי בתורה איך להחזיק בתיש או משהו, אבל זה נתן לי כלים כאדם.
שמה?
אני חושב שהתורה היא, שהיא הופכת למעשה, זה גדולת התורה שהיא יעשית טוב.
אני לא רוצה לקלקל לך את המצב רוח. אם זה יעשה לך טוב, אני לא רוצה שקלקל לך את המצב רוח. אבל אני לא חושב שתפקיד התורה ללמד אותנו איך להחזיק, איך לחיות חיים אנושיים. חיים אנושיים, הקדוש ברוך הוא הטביע בנו את התיקון, גם בלי התורה. התורה צריכה לחבר אותנו לנצח.
אני חושב שזה הופך אותך לבן אדם משרת אותך חלק מזה
אדם, כל אדם שיש לו ייעוד נעלה הוא יותר משופר מאדם שהולך כאן בעולם בלי דרך. קל וחומר שיש גם דברים סגוליים שהתורה גם ודאי גם מהדנת את הנפש, אבל לא בשביל זה אנחנו לומדים תורה. לומדים תורה בשביל לקנות קשר עם השלם והמוחלט. נו, אז לכן זה עדיין לא מרגיע אותי. אני עדיין מאוד מאוד עצוב על זה שרוב חיי הולכים לריק. כן.
יש משהו בהתפתחות העולם החומרי. הוא את זה עם נוח. שהוא אומר, נחי שם נוח שמחורים בעצינו. אבל ראשי בגלל שהוא יוצר את השמקה הזה שפשוט לזכותו, אז הוא הקיל את התקלה של האדמה שמזה תלכת תוכל לחם.
נו.
לזכותו. אז בזה שעבדנו על החומר שעל התרכז, אז כאילו, יש לי תיקון העולם.
מה זה נקרא תיקון העולם? שהעולם יתקיים, שהעולם יחיה. בסדר, אנחנו לא נגד תיקון העולם, ואנחנו רוצים לשים פה את הפרופורציות. אז הגוף שלי צריך, אני צריך להיות נביא, זה לא בזבוז חיים בשביל, אני שואל אתכם שאלה, רבי שמעון בר יוחאי, מה שהוא ראה הוא לא צדק, הוא לא נכון שהוא יצא מהמערה ושרף בני אדם, פשוט תסתכל בצורה בהירה, אומר חבר'ה, אני לא יכול להבין אתכם, ככה מזבזים את החיים שלכם, אתם עושים מה שהערבי עושה, זה לא הייתי הגיוני, הוא רואה יהודי חורש בשדה. הוא אומר, מה? אתה שור, אתה חמור, מה אתה עושה פה? התימהון הזה, זה תימהון עצום, שעד שלא מקבלים תשובה, אני חושב שהיינו צריכים להיות יותר תקועים, יותר נמצאים בתימהון של רשב"י שמעון בר יוחאי, מאשר להירגע ולהגיד, כל כך בקלות אנחנו נרגעים לתשובה של הקדוש ברוך הוא חזור למערתך? מה קרה? למה? הוא צודק רבי שמעון בר יוחאי. אתם מבינים? אני אומר, אם לא נהיה מתוסכלים, אנחנו לא ליבנו את הסוגיה. אני אומר, מצווה להגיע לידי תסכול אמיתי ולהבין שזה בזבוז חיים כל רגע ורגע שאנחנו לא עסוקים במושכלות האלוקיות, אחר כך נתנחם. זה ינחמנו. אבל קודם כל צריך להיות אכפתי. לקבל את זה כמובן מאליו. כל כך בקלות התרגלנו שאדם כל מיני משפטים, יפה תלמוד תורה, משפטים אלוקיים, אני לא חס שלום, אבל משפטים שאורגלנו לדקרם אותם, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה, הכל נכון, אבל משהו פה לא סביר. תראו לכם שדור המדבר היה הולך עם תוריות והעובד כל היום במדבר ומשהו פה לא... מה הולך פה?
זה דרך הפוכה.
מה?
זה דרך הפוכה, כאילו עם ישראל עובר עכשיו, כאילו פעם עם ישראל במוסד בזה שהוא קיבל את התורה, הוא כאילו, אני נותק מהחומר הכל, כי קיבל את התורה שלנו.
נו.
עכשיו ההפך, עם ישראל ברובו עובד.
נו.
הוא עסוק יותר בחומריות.
נו.
אז עכשיו צריך כאילו...
אתה לא מזדהה עם רבי שמעון בר יוחאי, אתה לא חושב שהוא צודק.
עכשיו זה עוד יותר כאילו, אבל בקטע שצריך כאילו להחזיר אותו, להחזיר אותו ל... לרוח, לתורה, את עם ישראל. שהוא כאילו...
המצב המצב הנכון הוא האמת. אנחנו לא, זה לא שיטות, עם ישראל תמיד טלטלות. זה שיטת המוסר, שיטת החסידות, ומטלטלים את עם ישראל. רגע, 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 הדגשים. פעם ההדגש לפה, פעם ההדגש מטולטלים. רבותיי, יש איזונים אלוקיים בהר סיני. אנחנו לא צריכים לעבור תהפוכות. אפשר ללכת ביושר, ברוגע, להגיע לאיזון הבריא. לא כזה קורה. מקצינים, זורקים לכיוון השני. מקצינים, זורקים לכיוון השני. למה צריך לבוא טלטלות? בואו נלמד מה שקדוש ברוך הוא אומר, ונגיע למצב המאוזן. כן.
לגבי מה שהרב אמר ביחס לשינה, אני לא יודע אם זה שייך לגמרי לאותה שאלה. שינה זה פשוט, המציאות היא כזאת, שחטא אדם ראשון גרר את הקלקול הזה, אבל ביחס לעבודה עם החומר, בסופו של דבר אנחנו צריכים שהגוף יתאפר לנשמה, איך זה יקרה אם אנחנו לא נזכח את הגוף? זאת אומרת, אנחנו צריכים לתקן את כל העולם על ידי זה שאנחנו פועלים עם החומר.
כן, אז, בוא, אז, אז, אז סוגיית שינה אתה אומר שהיא נוצרה מסיבת החטא. ו... יפה. מה עם פרנסה נוצרה מסיבת החטא?
פרנסה נוצרה מסיבת החטא, אבל אולי זה שייך קצת ל... פה יש לנו הרי בסופו של דבר את המערכת של ה... כאילו, יש כל כך הרבה מצוות שאדם מבצע תוך כדי.
אכילה ושתייה.
16 שעות מהיממה כבר כיסינו, שהחטא גרם. בכל הפחות 16 שעות. מה?
אבל בחלק הזה יש לנו שייכות לתיקון.
בסדר, עכשיו אנחנו צריכים להבין. אז בעצם אדם מיואש אומר, תשמע,
חד
בלה אותי, כבר אין לי תקווה. מה?
יושב את המדרש שהוא אוכל ושוטה, זה גם אותה שאלה?
בסוף זה הכל מגיע אותו, מה אתה מתכוון?
מה נשאל קודם כל יושב את המדרש שהוא אוכל ושוטה, למה הוא אוכל ושוטה?
הוא חייב להיות, הוא רוצה להיות שבע, שיהיה לו יכולת להתרכז. אז מה? נכון? נכון? שאלה, אני לא רואה הבדל בין דקה לבין חצי יממה. שאלה עקרונית. נכון. לא אני מרוויח אם אני מצמצמים את זה ואומרים לו, תשמע, תצמצם. מיעוט שינה, מיעוט אכילה ושתייה, זה מאוד יפה, אבל המיעוט הזה, הגאון מווילנה ישן שעתיים ביממה, ותראו לכם מה העולם הפסיד מהשעתיים האלה ליממה של הגאון מווילנה. אנחנו משווים למישהו הראה לי ירושלמי, מצאו ירושלמי מקורי של הגאון מווילנה שהוא למד איתו ירושלמי זרעים. אז לקחו את זה, לקחו את הספר הזה ליהודי אחד, השקיע כסף, לקח את זה לזיהוי פלילי של המשטרה, משלם כסף אלפי לפי שעה, גם כמה מאות שקלים לשעה, שיעזרו לפענח את האב האמינה לפני שהוא מחק את המחיקות, מה היה כתוב לפני שהוא מחק. אתם מבינים איך מייקרים את דברי הגאון מווילנה? הוא היהודי הזה הולך ישן שעתיים ביממה. תגידו לי, לא בזבוז חיים? זה לא מרגיז אתכם, רק אותי זה מרגיז. אני לא מבין אתכם בכלל. כל לילה אני מתוסכל מחדש, לא חבל? תראו לכם הלילות, היינו, תראו לרעננים, לילה לילה, איזה זמן שקט, איזה יפה, איזה שקט ברחובות, תראו לכם יושבים, איזה כיף היה. הולכים גרים מתים, מחזורים נשמות לבגרים מתים. מה זה הדבר הזה? תגידו לי, זה הגיוני בעיניכם? התרגלנו ככה, כמו שהתרגלנו למוות, התרגלנו גם כן. בסדר, חיים, תים, כל יום. אחד לא מתקומם, צועק, חרפת עמו יסיר, חבר'ה, איך אתם מתרגלים? נורא והיום. יהודים, יהודי, השתלטה עליו המיטה, השתלט עליו החטא. איזו חרפה נוראה שאנשים מסתלקים מהעולם. טיבו של עולם, נחלוף בדרך כל הארץ.
הנשיא בפרשת שבוע מעריך, אנחנו מחכים לתשובה, אבל הנשיא בפרשת שבוע מעריך שזה בדיוק
התכונן של הקדוש. שמה?
לשנות מללכת... בעקבות משה רבנו, בתמידה המופלאה של המה בדיוק הולך ותולה, ושהתהליך מתחיל את זה בפרשה בדיוק. בסופו של דבר משלם בארץ ישראל, זאת אומרת, זה בלתי, זה צריך להיות כך.
אתה לא שואל למה. לא, אבל עוד פעם, החטא לא היה חייב להיות כך. אפשר להגיד שזה הולך אחרי, בדיעבד.
מה?
אולי בדיעבד. טוב, בואו נקרא את לשונות הרמח"ל. אני לא הייתי יכול להתמודד מול שאלה כזאת. אני נסה להעמיד בדברם. קודם כל הקטע הזה של עוד דלת הוא קטע מאוד מאוד מופלא, רק הלשון שלו פה והעומק הגדול זה כבר שווה הרבה. ואולם מעומק עצת חוכמתו התברך שמו היה. שימו לב, הרב חד נדמה לי בדרך השם שלוש פעמים אומר את המילה עומק. פעם אחת ישראל ואומות העולם, פעם אחת סוד הייחוד בקריאת שמה, ופעם שלישית כאן במסילת ישרים הוא אומר ממש אותה סוגיה שהוא מדבר בפרק א', הוא אומר ואם תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. שם בקטע הזה הוא מדבר על הנושא הזה, הוא נושא עמוק עמוק מאוד. תקשיבו, מה זה נקרא עמוק? דרך אגב, דיברנו כבר פעם מה זה עמוק. מה זה עמוק בלשון הקודם? לא נראה עמוק.
חוסה.
למה עמוק? נסתר? מה?
אני חושב לעזור על זה נראה יותר...
תגיד לו דברים ש... עומק, למה עומק? מה זה עומק? מה המילה עומק אומרת? לחפור?
אין תחתית, משהו...
למה? עומק זה לא מבטא שאין תחתית, עומק זה מבטא משהו שהוא נורא נורא בעומק האדמה.
שורשי
התוכנית. יפה, שורשי, יפה מאוד. זה נקרא עמוק. שורשים הם ניתאים לעומק. כל דבר, כל סוגיה שהיא מאוד מאוד שורשית, היא נקראת עמוקה. אז הוא אומר לנו, הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד עמוקה. אז בואו נראה. ואולי מעומק עצת חוכמתו התברך שמו היה, לסדר הדברים באופן, שאף בהיות האדם שקוע בחומר בהכרח כמו שכתבנו, יוכל מתוך החומר עצמו והעסק הגופני אשיג את השלמות וההתעלות אל הזוך ולמעלה. לא זו בלבד, הרמח"ל אומר, א', תדע לך שאתה חושב שהחומר מעכב אותך, תדע לך הוא לא מעכב, אלא אתה יכול להשיג את השלמות מתוך החומר עצמו והעסק הגופני. ועכשיו הוא מוסיף את המילה היותר ממש ממש משמעותית, ועד רבה. עד עכשיו אמרתי לך, גיליתי לך שזה לא יזיק, לא יפריע. אמרתי לך, עד רבה, השפלתו תהיה הגבעתו. זה שאתה נשפל לעסוק בצורכי הגוף, זה מה שיגביע אותך, ומשם יקנה יקר וחבות שאין כמוהו, שלא היית משיג באופן אחר. למה? ביותו הופך את החושך לאור ואת הצלמוות לנוגה יזריח. פילי פלאות.
צריך לא להבין פה שזה מדובר אחר.
סדר. גם אם מדובר אחרי החטא, אז גם כן יש לזה סדר. כלומר, אנחנו עד היום הבנו שנשלחנו לעולם, שואלים יהודי, בשביל מה, מה אתה עושה כאן בעולם? הוא אומר, ללמוד תורה ולקיים מצוות. זה מה שאתה עושה? דרך כלל אדם אומר, אינסטלטור, סנדלר, עורך דין, איש אי-טק. אני יהודי מתוקן, הבנתי, תכליתי בעולם לא. באת לעולם לשתי שליחויות עיקריות. שליחות אחת לבצע, עוד מעט נראה מה יהיה האיזונים ביניהם, אבל השליחות היותר מרכזית ודאי מבחינת נפח הזמן, זה נשלחת לעולם של הקדוש ברוך הוא החומרי כדי להחזיר את החושך שלו לאור. יפי, באת, נשלחתי. אתה חושב שאתה מבזבז את החיים? אני אומר לך, שליש מהחיים אתה ישן כדי להחזיר את המיטה הזאת לאור. שליש מהחיים אתה עובד כדי להחזיר את חושך החומר לאור. כל מה שאתה עשו כאן בענייני החומר זה לא תרדה, זה לא מילוי דלק שיהיה לך כוח ללכת לבית המדרש, אלא זה תיקון בעצם. נשלחת כאן לפעול תיקון בעצם.
מי דבר על החומר?
החומר.
שצריך להשפיל את החומר?
החומר הוא מושפל, הוא שפל לחומר.
אני לא שאתה אומר את זה הרב גם על החטאים.
רגע, רחמנה לי שזמן, מה אתה רוצה מהחטאים? אוי ובוי, חכה רגע, לאט לאט. בוא נבין את זה, אחר כך נלך הלאה. זה אתה יודע.
זה רק ליהודים או גם לומות העולם?
שאלה טובה. שאלה מאוד טובה.
אבל לא כתוב פה שזה התפקיד. שעל ידי זה
מגיע. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר, אם עד עכשיו הסתכלנו על החומר כמטרד, הוא אומר עכשיו במצב הקיים, זה לא אומר שככה הייתה התוכנית המקורית, אבל בתנאים, אני בטוח, פרק רביעי, שימו לב, הוא מופיע לפי הסדר הכרונולוגי של הספר, עד פרק ג' למדנו הכל על המין האנושי, שמת אלה מין האנושי זה אדם הראשון. לאט לאט בסוף פרק ג' למדנו על קודם החטא לאחר החטא. פרק ד' זה כבר לאחר החטא. איך נראה העולם, תמונת העולם לאחר החטא? התיאור היה מאוד פסימי, בין מצד מצד האדם, בין מצד מקומו, כולו טבוע בחושך ומוכרח וכן הלאה. מאוד תמונה פסימית. עכשיו הוא אומר, ועכשיו אתה יודע למה נשלחת? אתה נשלחת להחזיר את העולם לתיקונו. ובשעה שאתה עובד בשדה, אתה לוקח, בזעת הפך תאכל לחם, אתה לוקח את העולם המקולקל ומחזיר אותו לאור. זו שליחות אלוקית. זה לא תרדה, תרדה כדי לאסוף כסף, שיהיה לי כסף להיכנס לבית המדרש לשלם לשומר. זו שליחות אמיתית בפני עצמה, ללכת לשדה ולהחזיר את החושך הזה לאור.
כל עבודה?
איך,
כל
כן, עבודה כן. כן. איך עושים את זה? לא חכו. מה?
אבל כל פנים זה עבודה עם החומר.
שיטה? לא שיטה, אני עובד בשדה, זה חומר, מה? ודאי.
זה לא נכון מצווה? זה לא מצווה?
בסדר, תקרא, יכול שתקרא לזה מצווה, אני לא נבעל. זה לא מצוות תרייג.
לא,
אבל
לא,
זו גזרה, זו גזרה אלוקית על המין האנושי, ומי שמקיים אותה באיזון הנכון ובתפיסה הנכונה, הרמח"ל יגיד לנו עוד מעט שיש לזה שלושה תנאים כדי להצליח בשליחות, שליחות קשה מאוד, שליחות מאוד מסוכנת גם כן, אבל אי אפשר לברוח ממנה. אנשים שרוצים לברוח ממנה לא מצליחים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אתן לך לברוח, אתה חייב לבצע, והיא שליחות מסוכנת. מה הסיכון שלה? לא שבבית המדרש אין סיכונים. שם הסיכונים יותר גדולים, כי ברגע שאתה הולך לעסוק בדבר חומרי, החומר יכול להטביע אותך. להשכיח ממך את העיקר והתפל, ואז אתה שוכח שאתה בשליחות להטפיל את זה לדבר עיקרי, ואתה טבעת ואמרת, תשמע, אז שם, שם אני נמצא, שזה זה, זה העניינים ומציאותי. כן.
השאלה הייתה, הדבר הזה של מתוך החומר לבית מצלו, הגדרה של כל המצוות, כל המצוות זה...
רגע, לא, המצוות זה רק סעיף בעניין. אתה, כמו שאמרנו, הרוב, רוב החיים שלך אתה עסוק בחומר בלי קשר ישיר למצווה. אתה יכול לאכול סעודה של שש שעות ולברך ברכה אחת לפניה, ברכה אחת אחריה, ארבע ברכות לאחריה. אבל אתה לא יכול להגיד שכל הזמן העיסוק החומרי שלך הוא כל הזמן שואב את חיותו מהמצוות. אדם הולך לשדה, בסוף השנה בגורן הוא יקיים תרומות ומעשרות, פה בחרישה ובזריעה הוא נזר מכיליים, וזהו. כל השאר הוא פשוט עובד כאחד מגויי הארץ בשדה. אל תשקר את עצמך שהחומר נתקן מצד המצוות שמגבות אותו. זה סעיף מסוים, אבל זה לא הכל. זה קיים, אבל זה לא חזות הכל. זה יותר מורכב.
לפחות אני בטוח שברגע שאני עושה מצווה, אני משתמש בחומר כמו שצריך.
מה זה כמו שצריך? לפי ההוראות, זה לא מספיק. אז כמו שאמרנו, לא יכול להיות שהמצוות יחסו לך את כל המערכת כולה.
איך אני מתקן את
זה? רגע, רגע, חכו. קודם כל,
עצם
הנוסחה. קודם כל הנוסחה, קודם כל לפני שאתם באים לחידה הבאה, רק נסכם את זה ולא נאריך יותר היום. רק סיכום הנוסחה. הנוסחה פותחת לנו את החיים מחדש. לא מהיום, לא מסתכלים על ענייני העולם הזה כדבר בעייתי, שהלוואי ולא היה, וכיבה ותפקיד האדם לראות את זה כמטרד ולצמצם את זה לפי, עוד מעט נראה, יכול שצריך לאזן את זה לפי ההוראות הבאות. אבל המבט הוא מהיום לא בעיה שמסתדרים איתה, אלא שליחות אלוקית לתקן את חטא אדם הראשון. באנו לעולם ללכת לשטח שבו נתקלקל החטא, ארורה אדמה בעבורך, ואת אותה ערירות אנחנו מוציאים על ידי העבודה בשדה. ככה אנחנו מוציאים את הכללה מן הארץ. איך? עכשיו השאלה הבאה, איך זה קורה? מה הקשר אם אני חופר בתוריה ואני מתקן את העולם? מצווה אני מבין, מצווה זה חוק אלוקי. אבל מה יש? כמו שאמרנו, הערבי יש לו מקולת, לי יש מקולת. מה המקולת שלי יותר קדושה מהמקולת שלו, שהיא מחזירה את העולם לתיקון? את זה הרמח"ל יסביר לנו בהמשך. אבל לא זזים קודם כל, מה, סליחה הרבי, סליחה איתך.
זה כתוב כאן או זה כתוב
בהמשך? בהמשך. לא, הנוסחה הכתובה.
לא
הנוסחה כן, בעוד ד' זה כתוב. שעצם השפלתו תהיה הגבהתו.
אתה בזבזת את החיים במרכאות, 8 שעות ישבת במכולת, לא בזבזת. הושפלת כדי להגביע משם ולהפוך את החושך לאור. תבלבל אותי עם מושגים שאני לא מבין בזה. מה?
זה גם לעבוד בכוח ובפועל זה בכוח.
מה פורש בפועל ובכוח?
כמו שאומר, אני שומע שצריך לדקח את הגוף. אומר שזה עבודה של עובד בכוח ולא בכוח. העבודה הזאת שהשפוטות הגבוהת.
אני לא, מסתבר שזה בכוח. אנחנו לא נוכל לראות את התוצאות באופן מיידי. זה הכל בכוח. זה שייך למערכת הנצח. אני לא נוכל לראות את זה.
לא נוכל לראות את זה במערכת מתוקנת של חומר?
נוכל לראות יהודי מתוקן שסוגר את המכולת בזמן, הולך לשיעור תורה, אתה לא תוכל לראות את התוצאות הפנימיות שקורות כאן, חלות כאן בעולם.
הוא כותב שכל אחד יכול לעשות עצמו לוי ולעסוק רק בתורה.
טוב, נבדוק את זה אחר כך, בסדר? אולי זה חלק מחלוקת התפקידים הכלל ישראלית.
הרב אומר עכשיו שהנוסחה הזאת היא משהו כללי, לא פונה לאדם
הפרטי. אם אתם עצמכם אומרים שיש שבט לוי שהוא שבט אחד מתוך 12 שבטים, והרמב״ם לא אומר שכל ישראל צריכים להיות לוויים, הוא אומר יש אפשרות תיאורטית שאדם ישייך את עצמו לאותו שבט שמהווה תפקיד מסוים במכלול, אבל אין כזו מצווה שכל ישראל יהיו לוויים.
אז ההגדרה הזאת היא הגדרה לכלל ישראל. מה?
קודם כל, איך פסקנו הלכה כרבי ישמעאל? רבים עשו כרשב"י ולא עלתה בידם, רבים עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם. אומר הגאון מוילנה, להנהגת הרבים היא תמיד ההנהגה הכלל ישראלית. יש הנהגת יחידים, צריך ללמוד אחר כך איך היחידים משלימים במכלול משהו מרכיב שחשוב לכולם. בסדר, יש לנו עוד מרכיב כזה, אבל כמו שאמרתי, גם אותו שבט לוי ישב בלילה שליש מהיממה. אז החידה נשארת חידה לכולם. אחר כך, בחלוקת התפקידים, כמו שאדם ישאל את עצמו, כמה שעות אני צריך לקבוע איתים לתורה? האם זה פתר לו את הבעיה שהוא הלך לשדה 8 שעות? לא. הוא עכשיו, זאת אומרת, ככה גם כן יש... בתחום הזה יש עוד תחום של שאלה, אבל זה לא, החידה צריכה להיפטר לך שעצמה, אחר כך ללכת לשלבים הבאים היותר פרקטיים.
מה
שלפני
זה דיברתי, זה התורה מה שאמורה להביא אותנו לזה.
למה?
שכל העיסוק שלה יהיה כאילו לשם שמיים, אפשר להגיד,
המלאכה, כאילו... חכה, חכה, אנחנו, את הלשם שמיים הזה אנחנו רוצים ללמוד, סתם להגיד לשם שמיים זה מילה...
לא, לא סתם,
לא, תלמוד את זה, מה זה נקרא?
מה שחוויתי קצת,
כאילו... בסדר, את זה אנחנו רוצים לתת לדברים נוסחה מרגיעה ומשכנעת, לא סתם להגיד, לצאתי לפתור את עצמנו באמירות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.